דברי ימים ב' פרק ה'. אנחנו נקרא את הדברים. זה שיא של תקופה. תקופה נפלאה. גם בחיי שלום, בחיי עם ישראל, גם בלימודינו אנו את התנ"ך. איזה יופי. איזה יופי, בית המידה, בית המקדש, חלום, חלום חיים. פרק ה' פסוק א', נא לפתוח. דברי ימים ב', פרק ה'. עינת הייתה צריכה ללמד, הייתה צריכה, אבל היא לא מרגישה טוב. יש לה בעיות עם השיניים. כן, אבל זה כואב, זה כואב. כן, כן. ותשלם כל המלאכה, פרק ה', ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית השם, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, ואת הכסף, ואת הזהב, ואת כל הכלים נתן באוצרות בית האלוהים. אנחנו כמובן נשים לב שדוד יוזכר מפעם לפעם, מפני שכל היוזמה, גם הרוחנית, גם המעשית, היא כמובן של דוד. במסגרת הידיעה שכשעם ישראל חוזר לארצו, עם ישראל שולט, עם ישראל מכה בעמלק, עם ישראל שם מלך, עם ישראל בונה את בית המקדש. יש כמה תפקידים, נותרו לנו גם כן כמה דברים בעזרת השם. אז יקהל שלמה, עכשיו הטקס, מגיע הטקס. אז יקהל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות לבני ישראל אל ירושלים להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד היא ציון. אז שימו לב שאני קראתי שני פסוקים ובכל פסוק מוזכר דוד. כן. בכל אופן, זה ברור שלא רק הזקנים וראשי המטות, אלא גם הגיעו המונים מן העם. טקס ממלכתי. לאומי. ויקהל למלך איש ישראל בחג הוא החודש השביעי. זאת אומרת, העיתוי הוא חודש, הוא חג הסוכות. חג הסוכות שמוזכר כמה פעמים בתנ"ך, בהגדרה של החג, החג, אין צריך לומר איזה חג, זה חג הסוכות. והוא נמשך שבעה ימים, בואו נראה. פה ישראל ביסעו הלוויים את הארון. כמובן החפץ הכי מקודש, החפץ הכי מקודש, הכל קדוש בבית המקדש. כל הפריטים, כל הרעיתים, אבל המקודש ביותר זה כמובן הארון, הוא נמצביר בתוך קודש הקודשים, ובתוכו הלוחות ושברי הלוחות. ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הלוויים את הארון, ויעלו את הארון ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל העלו אותם הכהנים הלוויים. שימו לב שיש פה משחק כזה, לוויים וכהנים. חשוב לי להעיר שהפרקים שאנחנו נקרא כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט חזרה על כל מה שנאמר בספר שמואל, בספר מלכים, סליחה, בספר מלכים, מלכים א', שלמה בונה את בית המקדש. הדברים האלה הם כמעט העתק הדבק, ולכן מי שמפרש את הדברים, אנחנו לא נעשה את זה, אבל מי שמפרש על כל השינוי, מסביר מדוע. יש שינויים פה ושם, שינויים קטנים. ואנחנו לא נעשה את זה, כי איך אני אמרתי לכם פעם שעברה, אם הייתי רוצה להשוות מה שכתוב בספרים הקודמים לבין דברי הימים, זה צריך כמה שנים בשביל זה. אז בכל אופן שם כתוב הכהנים, ופה כתובים הכהנים והלוויים. בפסוק ה', העלו אותם הכהנים הלוויים, והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו, הנה אתם רואים עדת ישראל הנועדים עליו בפני הארון, מזבחים צאן ובקר שלא יספרו ולא ימנו מרוב. ביטוי של שמחה, ביטוי של הודיה, ביטוי של הקרבה, משון קרבה, זה להקריב קורבנות, מדובר במספרים מאוד גדולים. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. שבוע שעבר עינת הראה לנו את הכרובים הקטנים שעל הארון ואת הכרובים הגדולים שמשוחחים, כן, משוחחים על הארון ועל תחולתו. ויהיו הקרובים פורסים כנפיים על מקום הארון, ויחסו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. פה כמובן מדובר על הקרובים הגדולים שמשוחחים על הארון. זה נורא מעניין העניין הקרובים, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעשו לכם פסל וכל מסיכה. אבל זה דבר שהוא כנראה נצרך. כי יש פה משהו שמבטא אהבה, הגנה, הם משוחחים עם הידיים. זה משקף את הקשר של הקדוש ברוך הוא לעמו. בכלל, יש דברים שאסור מחוץ למשכן או למקדש, ומותרים במקדש. רק במסגרת הזאת. אפילו קטע של שעטנז, הקטע של תקיעה בשופר, כן? תקיעה בשופר בשבת. זאת אומרת, יש דברים שבהמון הם אסורים, אבל בתוך בית המקדש, תחת ההגנה והקביעה האלוקית, זה מותר. אז גם הקרובים זה דבר מאוד מעניין.
הוא
בעצם שלמה מלך, הוא ממציא. לא, זאת הוראה, זה כתוב כבר בספר שמות ויקרא, כל ההוראות מה לעשות. כן, הכל, כן, הכל הוראות מלמעלה, שום דבר לא המצאה שלו, כן. כן, זה מאוד חשוב. ויעריכו, פסוק ת', פסוק מעניין. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר ולא יראו חוצה, ואי שם עד היום הזה. עכשיו תראו, מה שקורה, יש בדים לארון, נכון? וצריך גם לשאת אותה ארון בבדים. אבל מעניין שלא רואים את הבדים, אלא הם מכוסים בכפורת. מישהו פעם ישבה את זה כמו אישה שהיא צנועה, אז רואים קצת את האיברים, רואים זה, אבל לא רואים אותם ממש, הם מכוסים. הם מכוסים, יש פה את הקטע הזה של צניעות, ולא לראות ולא להסתכל בכל דבר, מפני קדושתו. מפני קדושתו.
אבל הם בלצו מחוץ
לא מחוץ לבד. אומרים המפרשים, הבדים, הכפורת מכסה גם את הבדים. מכסה את הארון ומכסה גם את הבדים. למרות שהם בולטים.
הכפורת
אבל הכרוכת. כן, זה רגע. הבדים, הארון נתון בתוכו, כן. כן, זאת אומרת, אפשר שעשו לארון בדים אחרים ארוכים מהם כדי שיראו על פני הדביר. מעריכים אותה. אני כפורת, רגע, כפורת זה מלשון כיסוי, נכון?
והמכסה.
כן, כן, כפורת, כן. כן, זה מלשון כיסוי. והפרוכת, ולא נאמר בתורה שלנו. אני חושבת שזה אותו דבר.
לא, הכפורת והמכסה.
כן.
המכסה של הקופסה.
כן, מצופה זהב. ועליה הקרובים, ועל זה הבדים, על זה הפרוכת, על זה הפרוכת, כן.
הפרוכת זה המחיצה.
הפרוכת זה מפחיד בין הקודש לקודש קודש.
הבנתי,
טוב. אבל הבדים הם כן בנטו החוצה. הבדים זה המקלות
של הבדים. כן, העריכו הבדים ומשכנו כלפי חוצה, שנכנס, כן. העריכו הבגדים על פני הדביר ולא יראו חוצה לפני הדביר. זאת אומרת שהבד היה מכסה את ה... טוב, צריך ללמוד את זה.
הפרוכת זה הפרוכת שמבדילה
בין הקודש לקודש. לקודש, לקודש.
ואז הבדים, המקלות, הגיעו עד הפרוכת.
אהה. טוב. אין בארון, פסוק י'. אין בארון, רק שני הלוחות משה בחורב שקראת השם בני ישראל בצאתם ממצרים. זאת אומרת, בעצם מינימלי. מינימלי, זה מאוד מאוד מינימלי.
אני מסתכלת רגע בחומש שמות. הכפורת הייתה עשויה מזהב, זה לא מלבד.
נכון, זה מה שאני
אמרה. זה מה שחנה אמרה, כן. זה המכסה, ועל זה הפרוכת. כן.
גם היא הייתה...
יש פה מישהי שיש הרי קבוצת נשים שעוסקת בקטע הזה של כלי המקדש. כן, זה באמת מתחיל להיות מאוד מעשי, צריך ללמוד את זה. מה זה? כן, כן, זה הסיכוי שלנו. זה הסיכוי שיפול טיל, ירוס את מקדש, את אל-אקצה, ואנחנו נבנה את בית המקדש. עזרת השם.
אחד הימים הכי עצובים של הערבים בעשרות השנים האחרונות, זה היה שעשו את חנוכת בית הכנסת של רבי יהודה, החורבה. הם אמרו, היהודים אמרו שיבנו את זה, וקיימו, ועכשיו הם רוצים לבנות את בית המקדש, וכנראה שזה גם יצליח להם. כן, כן. כן, אוקיי, צריך ללמוד את זה. עינת אמרה לי רק היום שאני, יום אחרי הצהריים. אז אתם תסלחו לי שאני לא לגמרי מתמצאת. חוץ מזה, אני את האמת שיש אנשים, צריכים להיות אנשים מאוד מוכשרים, בצלאל, דברים שיודעים לעסוק בחומרים, ביצירתיות. אחד הדברים שכן שמעתי ומאוד הרשים אותי לפני כמה חודשים, שהיוונים לא הבינו, וזה יצבן אותם, וזה הכעיס אותם, שבחדר די גדול, זה הדביר, קודש הקודשים, אין שום קישוטים, אין שום, רק ארון, ובתוכו הלוחות. הלוחות. זאת אומרת, תעשו, תקשטו, תתלו, תעשו. כן, אפילו סוג של ריק שהוא לא ריק. זה כאילו הקדוש ברוך הוא ממלא את המקום הזה. מה?
לא, אין איזה מידה. בעצם, לא היה יסוד עמדות.
את מה? נכון. בדיוק, את המציאות הזאת, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, וזה מאוד עצבן אותם, כן, הם כותבים בביקורתיות גדולה. ואל תשכחו שבבית שני עוד בכלל החדר היה ריק, כי ארון השם לא היה. אז אתה אומר, תן לקדוש ברוך הוא את המקום, ואל תמלא אותו בקשקושים, אל תמלא אותו בדברים אחרים. טוב, בסדר. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, פסוק י"א, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, כי כל הכהנים הנמצאים, זאת אומרת, יש שם המון, יש כהנים, הרי הכהנים נחלקו לכ"ד משמרות, והלוויים נחלקו לכ"ד משמרות, אבל באירוע הזה הם לא מחולקים, כולם ביחד, והלוויים המשוררים לכולם, לאסף, להימן, לידותום, לידותון ולבניהם ולאחיהם מלובשים בוץ, זאת אומרת בגדים מיוחדים, בגדים יקרים, במצלתיים ובנבלים וכינורות עומדים מזרח למזבח, ועמהם כהנים ל-120 מחצרים בחצוצרות. ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד להלל ולהודות להשם, חיירים כל בחצוצרות ובמצלתיים ובכלי השיר והלל להשם כי טוב כי לעולם חסדו, והבית מלא ענן בית השם. זאת אומרת, יש פה מוזיקה, והמוזיקה היא מאוד הרמונית, אחידה, לא בלגן, אלא גנים ביחד, איך הוא אומר, להשמיע כל אחד, להלל ולהודות להשם. יש הרבה מקום למוזיקה ביהדות. כן? אתם מכירות את הקטע הזה?
ענן בלשם וענן, זה משהו שגם בני ישראל ראו את זה?
כן, כן, תכף תראי. כן, ענן. ענן זה ביטוי, ענן זה ביטוי להתגלות אלוקית. התגלות אלוקית.
לא רק הלוויים,
כולם ראו את זה? כולם ראו את זה. לבני ישראל במדבר היה עמוד האש ועמוד הענן. זאת אומרת, אתה ממש רואה איזשהו סוג של ערפל, איזה סוג של משהו מיוחד, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת בפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית האלוקים. כן, את אומרת, אתה מאבד את היכולת לתפקד כשאתה נמצא בתוך ערפל, בתוך ענן כזה. ממש מדהים. וזה מראה שהקדוש ברוך הוא מקבל את הדברים. הקדוש ברוך הוא קיבל, ויש לזה ביטוי פיזי. יש לזה ביטוי פיזי של ערפל, של ענן. הוא אומר פה, כן, וירא כבוד השם בענן, בעיני כבוד השם נראה בענן, וירד בענן, נכון? כן, וגם ערפל, כן. זה נורא מעניין הדברים האלה. המטוסים שטסו לאיראן, הם דיברו בקשר ביניהם, והם היו להם מטרות מדויקות. אז אחד אמר לשני, אחד אמר למפקד אולי או משהו, הוא אמר לו, אני לא אראה שום דבר, אני בתוך ענן, אני בתוך ערפל. הוא אומר, אל תדאג, כשתגיע הערפל יפוג ואתה תראה, וכך היה. ממש ראה בדיוק לאן הוא צריך להטיל. כן. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, בניתי בית זבול לך ומכון לשבטך עולמי. המילה זבול זה מקום עבודת השם. כן. מילה זבול. לאה קוראת לבנה זבולון, כי זבלני אישי, תן לי מקום כבוד, תן לי מקום של עבודת השם בשמחה, זבולון. מכון לשבטך העולמי. איזה יופי, המילה מכון, נכון? מילה כאילו מודרנית, לא, היא לא. ויסב המלך את פניו, עכשיו תראו. כן.
בישראל.
את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. אתם רואים שזה קודם זה היה הזקנים, אחר כך יש עדה, ואחר כך כל קהל ישראל. כולם באו. מי יוותר?
ברוך השם
אלוקי
ישראל.
כן. מי יוותר על להיות במעמד חד פעמי, בניית חנוכת בית המקדש הראשון שהיה מדהים. שימו לב שגם שלמה קודם הוא מסתכל, הוא לכיוון של הארון, ואחר כך הוא מסב את פניו והוא פונה לעם. לעם יוצר איזה מעמד שהמלך עומד מול העם. ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר, ברוך השם אלוקי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידיו מילא לאמור. כן, הוא אומר, אני פה נציג של אבא שלי, של דוד, שהשם דיבר איתו. עכשיו הוא אומר ככה, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר
מכל
שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ולא בחרתי ואיש להיות נגיד על עמי ישראל. כן, עוד רגע מרים, עוד רגע. זאת אומרת, אנחנו מדברים באיזשהו תהליך. קודם כל אברהם, יצחק ויעקב, ושבטי ישראל יורדים ממצרים. תראו, יש פה איזה משהו היסטורי. אחר כך בני ישראל יוצאים ממצרים, ואז אנחנו הולכים לכיוון של בחירה במקום מסוים ובאדם מסוים.
בחר בדוד.
בחר בירושלים להיות משם, ובחר בדוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם השם אלוהי ישראל. ויאמר השם אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, היטיבותה כי היה עם לבביך. זאת אומרת, המחשבה שלך היא חיובית, היא טובה. אתה הולך בכיוון הנכון, אתה לא תבנה הבית. כי בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. כאן שלמה לא מדבר על הסיבה, כי במקום אחר, דוד עצמו אומר לשלמה, אני שפכתי דמים רבים, אני הייתי עסוק במלחמות, אז אני לא אבנה, אלא בני שיושב בשקט ואיננו זקוק להילחם, לא זקוק להילחם, אז הוא יבנה את הבית. זאת אומרת שאנחנו יודעים שכשיגמרו, יסתיימו פה המלחמות, שאנחנו בעצם, דיברתי בדיוק עם הנכדים שלי, יש מלחמה שנקראת מלחמת 100 השנים, נכון? בין בריטניה לצרפת, בין אנגליה לצרפת, שהיום אין זכר לדברים האלה, יש להם סתם תחרות, אנגלית, צרפתית, אבל מלחמת 100 השנים. אפשר לומר שאנחנו בכיוון הזה. לא, שלא נדע, נסתפק ב-78 שנים, כן? אבל סך הכל מאז ומתמיד. מאז שהגענו לכאן. ועוד לפני שהוקמה המדינה.
יכול להיות שיש פה עניין של דורות.
כן.
הדור של דוד.
כן. כן.
כמו דור המדבר. כן, כן. גם משה.
יפה.
היה לו את התפקיד של נכנסנו לארץ. ככה דוד גם, פשוט הדור שלו, בגלל שהיה לו היסטוריה מסוימת,
כן.
אולי לא הייתה לו מוכנות לבנות את בית המקדש. אי אפשר הכל בדור.
יפה. אם כי מה שכתוב זה הקטע הזה של דוד, שדוד שפך דמים. זה מה שכתוב, אבל בהחלט. בהחלט. וואי. אני יפה, תני לי לחשוב על זה שנה, שנתיים, שלוש, לחשוב על זה.
אז אני אומרת, אנחנו עכשיו גם בדור שיש לו תפקיד מאוד מסוים. אולי זה הדור אחרי של הילדים, הנכדים, לא יודעת.
אנחנו הדור אחרי.
לא, הילדים שלנו יותר מוצלחים מאיתנו, זה ברור, והנכדים בכלל לא, אבל בואי נגיד היום הם בקולו תשמעו. אנחנו, יש איזה מתח בין זה שאתה יודע שזה תהליך ובין זה שאתה אומר אני רוצה לקום בבוקר וזה יהיה, כן. מה זה? כן, נכון. הנה רבקה מזכירה את זה שאדם הולך לעולמו, שואלים אותו כמה שאלות, נסעת ונתת באמונה, ציפית לישועה, ציפית לישועה. אומרים על חפץ חיים שהוא היה כהן, הכהן מרדין, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שהוא גידל ציפורניים למלוק את היונה, את היונים ובני התור, את הקורבנות האלה. כן, וגם היו לו בגדים, היו לו בגדים מיוחדים. באמת לא
היה את הציפורניים,
את הציפורניים. אני מקווה שלא שמו ג'ל, רק ג'ל. בכל אופן, כן. ויאמר, פסוק ת', רק אתה לא תבנה הבית כי בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. והיה כמשם את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר השם, ויבנה הבית לשם השם אלוהי ישראל. ואשים שם את הארון השם ברית השם אשר קראת עם בני ישראל. כן, אני לקחתי את החפץ, את הדבר הכי חשוב, שבתוכו לוחות הברית, לוחות ושברי לוחות, ושמתי אותו בקודש הקודשים, וזה בעצם המכה בפטיש. זו הפעולה שאומר זהו, בית המקדש כן, נחנך. כן, פסוק י' ב', ויעמוד לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו. פסוק י' ב'. עכשיו מסבירים איך כל העם רואה אותו, כי הוא עומד על הכיור. אני לא הצפקתי לבדוק איך עומדים על הכיור, אולי הפכו אותו. תראו, כי עשה שלמה, פסוק י' ג', כי עשה שלמה כיור נחושת ויתנהו בתוך העזרה, חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו ואמות שלוש קומתו, ויעמוד עליו ויברח על ברכיו. זאת אומרת הוא קורא על ברכיו, כן, שכתוב על יוסף וקראו לפניו אברך, זאת אומרת השתחוו לפניו, הברכיים, אברך זה מלשון ברכיים, שהברכיים מתכופפות, כן, אז הוא קורא על ברכיו, נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיימה. וואי, איזה תמונה.
השם אלוקי ישראל, כן כמוך אלוקים השמיים ובארץ, שומר הברית והחסד
לעבדיך, ההולכים לפניך בכל ליבם. אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הוא נציג העם, הוא המלך שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. השם אלוקי ישראל, אין כמוך אלוקים בשמיים ובארץ, שומר הברית והחסד לעבדיך, ההולכים לפניך בכל ליבם. אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו, תדבר בפיך ובידיך, ובידיך מילאת כיום הזה. רוצה לומר, מי שנתן לי את הכוח לעשות את הדברים האלה,
השם אלוקי ישראל,
כן, עוד רגע, ובידך מילאת כיום הזה, הכל מידך, כל הכוח לעשות את החיל הזה, זה הכל מידך, ואתה השם אלוקי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי, את אשר דיברת לו לאמור, לא יקרת לך איש מלפני יושבי ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי, כאשר הלכת לפני. זאת אומרת בשמואל ב' פרק ז', אם אני לא טועה, קדוש דוד אומר אני רוצה לבנות את בית, דוד אומר אני רוצה לבנות את בית המקדש, ואומר לו הנביא, נתן הנביא, אומר יאללה, לך כל מה שאתה עושה מצליח, לך תעשה. ואז הנביא מקבל נבואה ואומר לך תגיד לדוד שהוא לא יבנה את הבית, אבל בהזדמנות זו אני מבטיח לו, כן, אני מבטיח לו שהוא ששושלת דוד לא תתחלף, לא תהיה שושלת אחרת. וזה מאוד חשוב, כי דוד ראה מול עיניו ששושלת שאול לא המשיכה. היה מלך והבנים שלו לא המשיכו אותו. המלכות שלו עברה לדוד, לא ליונתן, למרות שיונתן היה איש נהדר, איש באמת, ומיכל הצילה את דוד. זאת אומרת, יש לו ילדים טובים, אבל השושלת שלו לא תימשך. ודוד מקבל הבטחה. דוד מקבל הבטחה. בפרק ז' המילה בית מופיעה שלוש פעמים בשלוש משמעויות. בפרק ז' בספר שמואל ב'. משמעות אחת זה בית המקדש, הבית. משמעות שנייה היא בית בתור משפחה. בתור משפחה אני... ומשמעות שלישית זה בעצם השושלת. כן. בית דוד. שושלת בית דוד. אבל זה תלוי, זה מותנה. רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפניי. ואתה, השם אלוקי ישראל יאמן דברך אשר דיברת לעבדך לדוד, כי האומנה, עכשיו הוא אומר משהו פילוסופי מאוד 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 חשוב, מאוד משמעותי, שאנחנו כאנשים מאמינים מתמודדים איתו, קדושת המקום, הקטע הזה של האם מקום הוא, האם משהו פיזי הוא יכול להיות קדוש. כי האומנם יושב האלוהים את האדם על הארץ, הנה שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי.
בנית?
כן. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אני יודע, אני מודע לכך שאין אין, 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 אין עניין של מידה, של גבול, של גוף, של משהו פיזי. אני מודע לך, אני יודע, השמיים ושמי השמיים לא יכולים לך. כן? גם אם אני אטוס במטוס, אני לא אראה שם איזה מלאכים, איזה כנפיים, איזה משהו. אני יודע, אני מודע לך שריבונו של עולם הוא נצחי. איך זה אחד הדברים שאנחנו חיים עליהם. הוא נצחי, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. זו מציאות שאין לנו הבנה בה. אלא אם כן אתה יודע, אתה יודע שהנשמה שלנו היא איזה הד, איזה, איך כתוב, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת שהנשמה שבנו, שהיא משהו מופשט, היא חלק אלוקה ממעל. אתם יודעים שההבדל בין גוף, בין אדם חי לבין אדם מת, הוא נשאר אותו דבר, הגוף הוא... משהו בחשמל, משהו בנפש ובנשמה. נפש שהיא המציאות היותר פיזית של הדברים האלה, היותר מוחשית אפילו במידה מסוימת, החשמל, ונשמה, שזה משהו בלתי נתפס. אני זוכרת שפעם הלכתי עם ביתי והיא הייתה בת 5. עכשיו ילדים שואלים שאלות ללא קשר עם אתם יודעים, באמצע אמבטיה, באמצע זה, הלכתי איתה בכביש, היא אומרת לי, אמא, כשאדם מת, השם נהיה יותר גדול. היא דמיינה שהנשמה עפה ונדבקת, כן, נדבקת אליו. אז הוא מתרחב. כשנשמה חוזרת אל הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה יותר גדול. אז קודם כל זה יפה, כי חז"ל אומרים לנו שהנשמה חוזרת אל מתחת לכיסא הכבוד. עכשיו, אין שם כיסא. זה הכל זה בהשאלה, אנחנו לא מאנישים באלף את הקדוש ברוך הוא, אבל אמרתי, מיד אמרתי לה, אין עניין של גודל, אבל זה נכון שהנשמה חוזרת לקדוש ברוך הוא, הנשמה חוזרת לשם, היא חוצבה, זה צור מחצבתה. וכשניסיתי להסביר לה, אז אמרתי לה, תראי, תחשבי רגע, תסגרי את העיניים, תחשבי רגע על הכותל המערבי נגיד. אז אומר הבעל שם טוב, במקום שהמחשבה נמצאת, המחשבה היא בת הנשמה. המחשבה שהיא מופשטת, אי אפשר לתפוס אותה, כן? היא בת הנשמה. אומר הבעל שם טוב, מקום שהנשמה, המחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא בעצם. גוף לא, הגוף לא, הגוף הוא תקוע במקום, הוא תקוע. כן? בזמן, במקום, הוא גם בלה, גוף זה משהו אחר, זה הכלי. אבל הנשמה, המחשבה היא בת הנשמה, והיא אין לה גבולות של זמן ומקום. אין לה נשמה גבולות של זמן ומקום, כמו הקדוש ברוך הוא. אז שלמה הוא חכם מכל אדם. איך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בפשטות. לא מדובר על מקום. השמיים, מושמי השמיים לא יחלקלוך. זה לא שאתה תגיע לאיזה... זו הפך התפיסה האלילית.
אפילו הבית הזה אשר בנית.
כן, בדיוק. אפילו, אז מה, אני בונה לך בית, אתה גר בבית, אבל בכל זאת. כן, רציתם לשאול משהו?
בנית אל התפילה.
כן, רגע מרים, רק רגע. רציתם לשאול משהו? רציתם לשאול משהו?
לא, אני רק
רציתי
להגיד את ההיררכיה של הנפש, נפש רוח, נשמה, חיה יחידה.
כן. כן, אני לא יודעת, אני לא יודעת. יש מקובלים שהם חיים את הספירות ואת המציאויות הרוחניות האלה. אני חושבת שכשהחטופים היו שם בזהו, הם לא היו צריכים שיסדרו להם את זה. הם ידעו, אנחנו פה ביחד, אנחנו פה ביחד, זה מדהים. אנחנו ביחד, אז הם לא התכוונו לא לגוף וגם לא לנפש, לא לצד הפסיכולוגי הנפשי, אלא לנשמה. אני חייתי, הנשמה שלי חייתה את ריבונו שאתה... אז הוא אומר את זה בפרש, תראו איזה פסוק, אני חוזרת, כי האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ, הנה שמיים ושמה שמיים לא יכל כלוך, כי הבית הזה אשר בניתי. בניתי בית, הבית עשוי מאבנים, מטיח, ואחר כך הוא גם עם זהב
ולתפילה.
כן, הנה. ופנית, עכשיו הוא אומר, ופנית אל תפילת עבדך, לתו השם אלוהי, לשמוע אל הרינה ולתפילה אשר עבדך מתפלל לפניך. אנחנו יודעים שיש ערוץ תקשורת של דיבור עם הקדוש ברוך הוא. דיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין לנו, כמובן גם מחשבות, כמו שאמרנו קודם, אבל היכולת שלנו לשקף את המחשבות שלנו בדיבור. וכמובן בכתיבה. התנ"ך הוא לוקח את המחשבות וגם כותבים אותם, הם נכתבים.
הוא אומר, לשמוע אל הרינה ולתפילה,
כן.
אשר עבדך מתפלל לפניך.
כן. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה יומם ולילה, אל המקום אשר אמרת לשום שמך שם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, אתה תשים פה את העין, את האוזן, בהשאלה כמובן. יש מושג של קדושת המקום. יש מושג של קדושת... אתם יודעים שהיום הכי קדוש, יום כיפור, האדם הכי קדוש, הכהן הגדול, נכנס אל המקום הכי קדוש, שזה קודש הקודשים, פעם בשנה. ושם זה השיא השיאים. שיא השיאים של הקדושה, שלושת הקדושות נפגשות, ויש משהו ביום הכיפורים שהוא, יש בו משהו עצמי של קדושה. כן, יום הכיפורים מחפר. להיות עיניך פתוחות על הבית הזה יומם ולילה, אל המקום אשר אמרת לשום שמך שם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. תראו, הוא לא אומר דווקא אשר יתפלל עבדך במקום הזה. זאת אומרת, כמובן, כשאנחנו נוכל, אגב, אני לא יודעת מי מכם עולה להר הבית, יש היום תנועה אדירה לעלות להר הבית, אני בחברה, בעקבות בעלי, לא יודעת אם הייתי מתחתנת עם מישהו אחר, אז אולי הייתי הולכת, הייתי כנראה, שהם לא עולים עדיין להר הבית, עדיין לא. יש קבוצה שכן עולה, ויש קבוצה שלא עולה, ויברכו כל עם ישראל, בחופן זה דבר מדהים, דבר מדהים. כן. גם אלה שעולים, אגב, הם שומרים, הם טובלים, הם הולכים למקום שאפשר להיות, ולא למקום שאסור להיות, כן. אבל הוא לא אומר אשר יתפל על בדיחה במקום הזה, כן? חלק מהביטויים אל המקום הזה. זאת אומרת שאתה מכוון את נשמתך, את מחשבתך, את כוונתך אל המקום הזה.
אני אמין את
הכוונתך. עלית, כן? איך היה? ספרי לנו. לא, כולם צדיקים, כולם טובים. אם היא עלית?
עליתי לבד, מחכים.
כן, הוא מותר, כן.
והולכים ביחד.
כן. ודוד גם היה? דוד זיני?
לא.
לא, הוא לא עולה.
לא.
אתה המשפחה, כן. יש לנו גם נכד, שכן, שסבא שלו זה הרב ישראל אריאל, והם עולים.
אני בגלל זה אני הספתי, כי... זה היה לי קשה מדי.
מה היה קשה?
כתוב בדרך השילוב של הרבנות הראשית שאוסרת.
כן.
וכאילו, אתה הרבה... הציווי שלהם.
וואי.
זה עשה לי קשה. גם איך שאני עברתי את המזרח, אני כל כך בכיתי כל הדרך.
באמת?
כמה פעמים, כל פעם. אני...
זה על גולח דמעות.
כן.
יש 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 חתנים שעולים, יש קלות שעולות. כן, יש ביום המיוחד הזה של בסדר, אני לא רב, אני לא יודע. אבל זה תבינו כמה אנחנו נמצאים בתקופה שאין מילים. שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו שוקלים כן לעלות להר הבית.
זאת אומרת, הכניעה הזאת,
כן.
שזה כאילו אפשרי, זאת אומרת, כן. אפשרי או לא זה לפי דעת
כן,
תורה,
כן.
אבל בגולה אפילו לא
מי חשב על זה, זה.
אבל אני חושבת שגם כל כך על המקום הזה, כן. אני חושבת שזה לאדם עצמו,
כן.
זאת אומרת, האדם עצמו מאוד טוב לו שיש לו יום מיוחד בשנה, מקום מיוחד להתפלל שם, גם תפילה בבית הכנסת או בבית, גם אחרים, בוודאי ש... זאת אומרת, זה כל הדברים באמת, זה מהצרכים שלנו.
זה הרמב״ם מאוד מדגיש, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כשהוא למשל מדבר על קורבנות, הוא אמר, אנחנו בעצם זקוקים לזה. אנחנו, ובמיוחד שראו עמים אחרים שמבטאים את אהבתם לאלוהים, שהם לא אלוהים, הם מבטאים את זה באופן מעשי, אז אנחנו זקוקים לזה בעצם. כן, זה יותר הרמב״ם. כן, אבל מצד שאת קוראת עכשיו את התורה, את התנך, גם את השמועות ויקרא, וגם את שמואל ומלכים ודברי הימים, את רואה שיש בזה ממשות, זה לא רק, יש בזה משהו אמיתי. אגב, לבית כנסת אחד הכינויים של בתי כנסת זה מקדש מעט.
אני הייתי שם הפעם.
כן, בהר הבית.
אבל הייתי בכיתה ח'.
היית בכיתה ח'?
מלחמת ששת הימים.
מה?
איך שכבשתי במקום.
כן.
לא ידעתי שאסור לך להיות שם.
כן.
בטיול מאורבן.
כן.
נתנו עד אבן השתייה.
אוה. אבן השתייה זה המקום של קודש הקודשי.
אחד ששם מספרו מבריחים. יש שם על האבן, את האבן הזאת זכורה לי, למרות שזה לפני יותר מ-60 שנה.
כן.
זכורה לי, זה הדבר הכי שזכור לי, זה והרחבה הענקית שיש בחוץ. אבל האבן בעיקר, שהם לא מתביישים לספר שיש שם איזה מין שקע כזה של רגל, שמשם
עלה... הסוס של מוחמד.
לא, משם עלה, זה הרגל של מוחמד, מה קרה לך? יש לו רגל של חמור. הרגל של מוחמד, שמשם הוא עלה לשמיים. ככה
מאמינים
שהמקום הזה שלהם, על האבן,
אבן השתייה. אתם יודעים למה קוראים לזה אבן השתייה? משם הוא שותף העולם. שתייה לא במובן to drink, לשתות, אלא... כן, הבסיס, משם.
הם שומעים על האבן הזאת. יש הדרך כזאת קצת נמוכה. לא
רוצים לדרוך,
אפילו טיפה בפנים. ומזה, אני כאילו כל כך זוכרת, למרות שכל כך עשרות שנים עברו,
תראו, שתי הדתות הגדולות של העולם, המערבי, זה הנצרות והאסלאם, ושתיהן בנויות על תורת ישראל. שתיהן מושתתות, אם אנחנו מדברים על זה. שתיהן בנויות על תורת ישראל. ושתיהן הן טעויות. טעויות, הרב קוק אומר שלכל מציאות יש לה מטרה, למנוע עבודה זרה גסה, ולעבור לאיזשהו משהו יותר מעודן. אבל בגדול שתיהן מבוססות על אדם בודד, שלא כמו האמונה של עם ישראל שאליהן הם בנויים, שזה מעמד הר סיני, שזה מעמד המוני. זה באמת הבדל מאוד מאוד משמעותי. על מוחמד ידוע שהוא היה חולה נפילה, והיו לו כל מיני
הלוצים.
חולה נפילה, חולה מחלת... כן, איך קוראים לזה בלועזית? אפילפסיה, הוא אפילפט, כן. ועל אותו האיש, גם כן היה, תראו, אני חשבתי על זה, הסברתי לנכד שלי שכרגע קצת ככה מתעניין בדברים האלה, הוא רק עכשיו תופס מה זה היהדות. הוא סיים תיכון, בתיכון לא למד הרבה עליו, הוא לא למד כל כך הרבה. עכשיו הוא בישיבה גבוהה, אז הוא מתחיל לבדוק מה קורה, מי נגד מי, מה אמור, כמה, למה. אז אמרתי לו, תראה, האמת שכמו אותו האיש, אותו ישו, לא שאנחנו לומדים עליו, יש עשרה בפרוטה. יש, אגב, יש כאלה שקוראים לזה סינדרום ירושלים, שאתה חושב שאתה המשיח, אתה משהו.
הוא פשוט היה בצומת היסטורית, כשהעולם הרגיש, העולם הרגיש של להשתחוות לפסלים ממש, זה גס מדי. זה לא, גם הרב קוק מדבר על זה. אז הם אמרו, וואי, איזה אדם, איזה איש. לא איש, הוא אלוהים. זה שיא עבודה זרה. שיא עבודה זרה שאדם ואלוהים הם כאילו האב הבן ברוח הקודש. מתרבבים. אמרתי לו, איך זה יכול להיות שתינוק שיצא מרחם אמו, בוא תגיד שהאימא לא חייתה חיי אישות, שזה גם אבל יצא מהבטן וצרח והוא מלא שכבה לבנה קצת דם, זה אלוהים? זה אלוהים? תחשוב רגע בהיגיון קצת ותראו, זה דת ענקית נוצרה מהדבר הזה.
כן, אבל זה עבודה זרה.
זה כן מעניין מאוד לומר שבאסלאם אין עבודה זרה, ובנצרות כן יש עבודה זרה, כי זה השיתוף. שאלו את הרב צבי יהודה, באו אליו נוצרים, קתולים, מאוד מכובדים.
אבל קתולים בעיקר.
כן, זה עבודה זרה. אז הם אמרו לו, למה, הרב, למה היהדות כל כך לא מקבלת אותנו? אנחנו הרי מתפללים לאותו אלוהים. אז הוא אמר להם, תראו את התשובה, הוא אמר להם, אבל כשאתם מתפללים לאלוהים, אתם משתפים גם את אותו האיש, אתם גם, אז הוא כן, אז אמר, אי אפשר. זה לא מעשי.
מי זה אותו האיש?
ישו. כן. אתם מתפללים גם לאותו האיש?
ובאמת היהודים הם באמת.
הגויים. רק הנוצרים. היהודים כמובן שלו.
עבודה שלו.
אז בבקשה. להיות עיניך פתוחות. כן, פסוק כף. להיות עיניך פתוחות על הבית הזה יומם ולילה. אל המקום אשר אמרת לשום שמך שם, לשמוע לתפילה אשר התפלל עבדך, אל המקום הזה. שימו לב. ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. אל המקום הזה. ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמיים, ושמעת וסלחת. אם יחטא איש לרעהו. אז קודם כל, התפילה אל הקדוש ברוך הוא, לרינה ולתפילה. עכשיו בן אדם לחברו. אם יחטא איש לרעהו ונשא בו עלה להעלותו ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. כן? השבועה. השבועה שלפעמים יש מצבים שדורשים מהאדם להישבע, כן? כחלק מהעניין. אם להאמין לו או לא להאמין לו. עלה זו שבועה. ואתה, פסוק כ"ג, ואתה תשמע מן השמיים ועשית ושפטת את עבדיך להשיב לרשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. אני רגע קוראת לכם את רד"ק, כי זה מאוד מצא חן בעיניי, סימנתי לעצמי רד"ק. אף על פי שבכל מקום הוא רצונו, אלא צועק אליו בלב שלם לשמוע תפילתו. זאת אומרת, כאן רד"ק אומר, ואם אני מתפלל לא בבית המקדש, הרי פה הוא מתפלל, כשכל מחשבתך מכוונת לבית המקדש, אז הוא אומר, אני מתפלל במקום אחר ומחשבתי לא מכוונת. אז אומר רד"ק, ביקש שלמה מלפני השם שיהיה המקום הזה הנבחר מסייע בתפילה, כאילו הבית הוא מלאך מליץ. תסתכלו איזה ביטוי. כאילו הבית הוא מלאך מליץ, ותשמע תפילת כל המתפלל בבית הזה בקרוב יותר משיתפלל במקום אחר. למה זלגו לך תמעות? מה הרגשת את זה? הרגשת את הקדושה במקום הזה? זה מדהים.
בגלל
החורבן שנמצא. יכול להיות. אוקיי. פסוק ג' ואתה תשמע מן השמיים, עשית ושפטת את עבדיך להשיב לרשע לתת דרכו בראשו, להצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. עכשיו זה היה באופן פרטי. דיברנו על התפילה של כל אדם, על בן אדם לחברו. פסוק ד', ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב, כי יחטאו לך, ושבו ועודו את שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה, ואתה תשמע מן השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל ושיבותם אל האדמה שנתת להם ולאבותיהם. אם כשתהיה מלחמה, אז כשתהיה מלחמה עם הגויים, אז זה מקום להתכוון אליו, להתפלל בו ולהתפלל אל המקום הזה, והקדוש ברוך הוא שומע את תפילותינו. בהיעצר השמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו למקום הזה והודו את שמך מחטאתם ישובון כי תענם ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל הדרך הטובה אשר הלכו בה ונתת מטר על ארצך אשר נתת על עמך לנחלה. מאז ומתמיד חשיבות של הגשם, של הפוריות, של הטבע, מאז ומתמיד, ויש מקום להתפלל אל הדבר הזה. רעב כי יהיה בארץ, תסתכלו פסוק כ"ח, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון וירקון הרבה וחסיל כי יהיה, כי יצר לו אויביו בארץ שערב, כל נגע וכל מחלה. זה המקום להתפלל, זה המקום להתכוון. כל תפילה, כל תחינה אשר יהיה לכל אדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאובו ופרס כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע מן השמיים לכל שבתך וסלחת, וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם. למען יראוך ללכת בדרכיך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה שנתת לאבותינו.
וגם אל הנוכרי.
כן, עוד רגע, עוד מעט מגיע גם הגוי הנוכרי. בכל אופן, כל דבר, כל דבר אתה תמיד בודק מה הכיוון של ירושלים, מה הכיוון של הר הבית, מה הכיוון של אם אתה נמצא עכשיו קודש הקודשי. אתם רואים את זה מהבית הרבנית?
לא, מסתירים גם עכשיו.
מסתירים? תוצפה, כן.
אני רואה.
את רואה?
אני רואה, מהגג שלי.
מאיפה את גרה?
בכיפה הצרפתית.
את רואה?
אני עולה על הגג לקלוט כביסה.
כן, יפה מאוד. נפלא מאוד.
וגם אל הנוכרי.
כן, כן, עוד רגע, עוד רגע מרים. עוד רגע. יפה, נפלא מאוד. כן, וואי. כשעזבנו את קופינס, אז עשו לנו מסיבה. מסיבת פרידה, היינו שם המון שנים. גרנו שם 36 שנה, ובעלי הוא גם בן קופינס. אז עשו לנו בשבת אחרי הצהריים מסיבת פרידה. אז אמרתי להם, תראו, אז הלכנו לגור ברחביה, עוד לא גרנו פה, ושם היה גרם מדרגות עם מעקה מברזל. אמרתי, אתם מוזמנים. כל מי מכם שבא לבוא, להקריב קורבן בבית המקדש, אתם יכולים לקשור את הכבס בגרם המדרגות של הבית שלנו. מישהו אמר לי שיש לזה ריח לא טוב, שיש לכבשים. אבל זה יהיה מעשי, סליחה, זה יהיה מעשי. ואיזה מספרים, תראו איזה מספרים יהיו פה, בואו אנחנו נתקדם, ניתן לרבנית החשובה שלנו לדבר. כן. פסוק למד בית, וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, הנה מרים מה שקרה, אתה נוכרי, הוא בא מארץ, זה חשוב, זה חשוב, הוא בא מארץ רחוקה למען שמך הגדול, בידך חזקה וזרועך נטויה, הוא בא והתפללו אל הבית הזה, תשימו לב, כן רגע רגע, רגע מרים, תשימו לב שהרושם הזה של עם ישראל שחוזר לארצו ושבונה, חכו בעזרת השם עכשיו בתהליך, שבונה את בית המקדש, את כל העולם זה מרשים, את כל העולם. זה לא משהו נקודתי שלנו, אנחנו בצד שמה יושבים וחושבים ומתכננים ונלחמים, וכל העולם עומד משתאה וגם מקנה ושונא. כי למה לא בחרו אותי? בחרו אותו, בחרו אותם.
הוא כל עמי הארץ בשמך.
נכון. גבירותיי, תשימו לב שפה קורה משהו גדול. בפסוק למד בית, שמך הגדול בידך החזקה, שזה הרבה פעמים ביטוי של מלחמה, הוא זרועך הנטויה. אז ראיתי פירוש על הביטוי זרועך הנטויה. הזרוע הנטויה זה עד לפני שאתה נותן את המכה. הזרוע רק נטויה, אז מזכירים את זה בהגדה של פסח, נכון? כן, הזרוע נטויה. אתה רק עומד מתכונן, ככה! וכל העולם רואה את הזרוע הנטויה הזאת. ומדהים. ופללו לבית הזה. כשאתם רואים, עכשיו יש קצת פגיעה בתיירות בשנים האחרונות, אבל כשאנחנו שנים ראינו קבוצות של תיירים, ואני תמיד בחרתי לשאול אותם, מאיפה אתם? מאיפה אתם?
הבנו לך?
כן, למה לא? כן, ענו. ענו. מאיפה אתם? מאיפה הגעתם? מכל מיני ארצות, מכל מיני...
והם יהודים?
לא.
הגויים.
הנה, כתוב, את קראת את זה, מרים. פסוק למד בית, וגם אל הנוכרי, תסתכלי.
הנוכרי.
הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא מקשיב גם לנוכרי. ואתה תשמע מן השמיים מנכון שבטיך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעו כל עמי הארץ את שמך ולראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת שאתה גם תקשיב לנוכרים. זה מדהים.
שמעת מן השמיים את תפילתם, את חינתם, ועשית משפטם.
עשית משפטם?
כן.
מה את אומרת, חנה?
לא, אני אומרת, מי שישאר.
תכתעו לך.
מה?
מי שישאר מאומות העולם.
אה, למה לא יישארו?
לא, כי יכתעו לך, זה רק יהיה באפשרות שאם יחלבו.
מי שנדבק מהם ישראל, יישאר, מי שלא, לא?
חסידי אומות העולם.
חסידי אומות העולם. כל מי שמקבל את... כן.
יש גם הרבה גירים עכשיו.
אתה מן השמיים את תפילתם, מבחינתם. ועשית משפטם.
איפה זה?
המשיכה.
כן, את המשכת קדימה. בואו נמשיך. כן, עוד מעט אנחנו מסיימים. כי יצא עמך למלחמה על אויביו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אליך דרך העיר. דרך העיר הזאת, אתם רואים את הביטוי? דרך העיר הזאת. זאת אומרת, אתה אפילו לא חייב להגיע פיזית למקום. אגב, הרבנית, אתם עולים להר הבית? הרבנה, כן, עולה?
מעודד לעלות.
מה את אומרת? וואו. תגידי משפט, איך הוא מסביר את הקטע הזה?
הוא אומר שהגיע הזמן.
הגיע הזמן.
הגיע הזמן.
כן, הנבים. הגיע הזמן גאולה.
הגיע הזמן, אצלנו. זה כבר שנים רבות.
כן.
ולצערים הרב, הרבה מהרבנים שלנו.
שלנו, כן.
לא מתגיד.
נכון, דיברנו על זה קודם, לפני שהגעת. תגידי, ואת גם עולה?
לא.
הוא לא מכיר לזה.
למה?
לא לנשים. אני לא מכיר לנשים, כי עם נשים יש בעיה מאוד של תהורה.
של מחזור, כן.
כן, יש בעיה של תהורה, ולכן הוא חושב שאי אפשר יהיה ממש לבדוק את הדברים בצורה נכונה, ולכן עדיף שנשים לא תעלה
לכולם. כן.
אבל בכלל, זה לא אומר שאני לא עולה, א', כי הוא אומר שאסור לעלות, גמרנו.
כן.
אין לי שום בעיה.
כן.
אני עוד לא בהשתוקקות הזאת. אני עכשיו מקשיבה לשיעור כדי שההשתוקקות הזאת תגבר בי.
כן.
כי באמת אנחנו רחוקים מבית המקדש, לצערי הגדול.
אנחנו לא רחוקים.
בסדר, את צודקת.
הגענו לתקופה,
את צודקת.
איזה, הנה, חנה סיפרה שהיא עלתה. שהיא עלתה למקומות שאפשר, כמובן, וש...
סיבוב.
כן,
סיבוב בדוק, זה כולם.
סיבוב שערים.
לא, בתוך הר הבית.
סיבוב
בתוך הר הבית. הרב לא מרשה. לא משנה,
אני השתוקקתי.
כן.
אז זה יפה.
מדהים.
לא, על התשוקה אני מדברת שאני עוד לא מספיק שם. אני מפגרת.
את מפגרת. שמעת. הלוואי כל עם ישראל יהיה ככה מפגרים.
אבל הילדים שלי כבר הרבה קדימה.
הם הולכים?
כן, הילדים והנכדים, כולם עולים.
השתבח שלי.
זה מה שאמרתי, הדורות.
הדורות הבאים. נאווה דיברה על זה, שיש פה תהליך של דורות גם. כן. ואולי גם הדור של דוד עוד לא היה בנוי לבנות את בית המקדש, עוד לא היה. כן. יפה, טוב? כן, בבקשה. והתפללו אליך דרך העיר הזאת, אני הייתי בפסוק תהילה מדלת, ואשר בחרת בה, אשר בחרת בה הבית אשר בניתי לשמיך, ושמעת מן השמיים את תפילתם ותחינתם, ועשית משפטם. כי יחטאו לך, פסוק למדבב, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. איזה... פסוק אני, פסוק למדבב. הוא אומר, אין אדם, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולעולם לא יחטא. שימו לב שלמילה חטא יש משמעות של להחטיא את המטרה. זה לא פשע, וזה לא אבון, וזה לא איזה חטא. הוא החטיא. אנחנו כולנו במידה מסוימת עלולים להחטיא, ולפעמים מחטיא, נו מה, מה לעשות?
אומרים,
כן,
הוא מדבר על ישראל. חטאנו ואבינו ורשענו, ישבו אליך
בכל ליבם. כן, יופי. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. והנפתם, הנפתם לישון כעס, אף חרון אף. ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ רחוקה וקרובה. תראו מה זה, הכל כתוב בתנ"ך. הכל כתוב בתנ"ך. כל ההיסטוריה של עם ישראל, מאז ומתמיד מה שהיה, מאז ומתמיד למה שיהיה. זה פשוט מדהים.
זה
מדהים.
שהוא אומר, בהתחלה חטאנו, אבינו,
כן.
ושבו אליך
בכל ליבם ובכל
נפשם בארץ שוויין, אשר שבו...
אשר שבו אותם.
שבו.
נפלא מאוד, מרים, נפלא, תודה. כי יחטאו לך, אשר אין אדם אשר לא יחטא ונפטאבם, ונתתם... כן, כן, רק רגע. ונתתם לפני אויה בשבו מושוביהם אל ארץ חוקה או קרובה. והשיבו אל לבבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שוויין למור חטאנו והרשענו. שימו לב, לא רק חטאנו, גם הבינו משונבון ורשענו, עשינו מעשי רשעות. ושבו אליך בכל ליבם ובכל נפשם בארץ שוויין אשר שבו אותם. והתפללו דרך ארצם אשר נתת לאבותם בעיר אשר בחרתם ולבית אשר בניתי לשמך. אותו רעיון מודגש ביותר, אתה לא צריך להיות אפילו פיזית, אבל בית המקדש נמצא בתוך לבך ואתה מכוון אליו. בכל בית יהודי בעולם, בכל בית שומר תורה ומצוות, יש מזרח. איפה המזרח? כן. נמצאים ילדים, נכדים, עושים לי באמצע סבתא.
כחלות שלמה להתפלל.
לאיזה כיוון? לאיזה כיוון? כן. אנחנו פה אגב ככה
בעצם. אש ירדה מן השמיים.
כן, כן, עוד רגע. ושבו אליך, פסוק למתחת, קראתי ושמעת מן השמיים ממכון שבטך למתת. שוב המילה מכון, ממכון שבטך את תפילתם ותחינותיהם, בסית המשפטם וסלחת לעמך אשר קראו, אשר חטאו לך, אתה אלוהי. יהיו עיניך פתוחות ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. כן. ואתה קום השם אלוהים לנוכחך, אתה וארון עוזרך, כהניך השם אלוהים, ילבשו תשועה וחסדיך ישמחו וטוב. השם אלוהים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. כן, שוב מזכיר את דוד ואומר, בזכות דוד, אני מבקש ממך הקדוש שזה יהיה המקום שהשכינה תשרה. שימו לב, זה אירוע דרמטי, אירוע היסטורי. מהרגע הזה, קדושת המקום הנצחית, לעומת קדושת הר סיני שהיא לא נצחית, הם יעלו בהר, כי במשוך היובל הם יעלו בהר, יש מקומות שיש קדושה שהיא לא נצחית, ויש קדושה שהיא נצחית, וזאת קדושה נצחית, וברגע זה, ברגע שנגמר, הסתיימה בניית בית המקדש הראשון, זה המקום. זה המקום. רק עוד קצת, וכחלות שלמה, הנה, צריך לגמור. וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותאכל לעולה, והזבחים מכבוד השם מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לבוא לבית השם, כי מלא כבוד השם את בית השם. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויחרו אפיים ארצה על רצפה והשתחוו, והודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, והמלך וכל העם זובחים זבח לפני השם. אתם יודעים שהיום גם חבר'ה שוכבים, פורסים ידיים רגליים, שוכבים שם בהר הבית.
קוראים,
כן. איזה קטע.
עכשיו, בשנה האחרונה...
התחילו, נכון? התחילו שוכבים, ככה פורסים ידיים ורגליים, וכנראה שהעם כאן... תראו, כאן יש פה גושפנקה אלוקית, כי ירדה אש מן השמיים, ולא האשים שהביאו אש זרה, ברוך השם, לא קרה אסון, לא קרה שום דבר. כולם חיכו וכולם, והאש ירדה מן השמיים, והעולה והזבחים נשרפו. גבירותיי, איזה דבר נפלא, כבוד השם מלא את הבית.
שהוא אומר, עוד לא יקרד לך איש משאל בישראל.
איפה זה כתוב?
כאן, ממש אחרי פסוק זין.
פרק זין?
יכולה להסתכל על זה. כן. שורה ראשונה למעלה.
אוקיי, אוקיי. טוב, בסדר. תודה רבה. כן, אז אני חושבת שזה באמת אמור. אל תשכחו את הזיצל לבן. מה זה זיצל לבן? זה מושג בחקר המקרא. אני קיבלתי כמה דברים בכל זאת באקדמיה, אבל לא פגעו כהוא זה באמונה התמימה. עזרא כותב את דברי הימים, והוא אומר, עם ישראל, תראו מה קורה. ועזרא הגיע שבית המקדש כבר בנוי. בית המקדש כבר בנוי.
כן.
והוא אומר, תראו מה יש לנו פה. לא צחוק, לא לזלזל. איזה יופי, איזה דבר נפלא. ואז הוא חוזר על הקטע הזה של בניית בית המקדש. עזרא מדגיש שני נושאים מאוד חשובים, זה בית דוד, כמובן, ובאמת זרובבל למשל מבית דוד, אנשים מבית דוד, משושל לבית דוד. גם היום יש לנו אנשים משבט יהודה וקוראים לנו יהודים. זהו מדגיש, והוא מדגיש את בית המקדש. עזרת השם, נזכה. מה?
אישה הכוח.
כן, אז תודה.